الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי הוא מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. יום רביעי, ט"ז בניסן, א' דחול למועד פסח תשפ"ד, וחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, א' לעומר תשפ"ד, מסכת בבא מציעא, דף נ"ו, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני על כל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM וזוהי תחנת הרדיו ייחודית יש לומר המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי מגיד השיעור בנימין מילצקי היום הזה בשנת בית אלפים ממחת לבריאת העולם מהפכת סדום והמורה היום הזה נולד ונפטר לוי בן יעקב אבינו ולאה אמנו, כאמור בילקוט שמעוני על ספר שמות. היום הזה בשנת בית אלפים תפ"ט לבריאת העולם והישבות המן, והקריבו את קורבן העומר הראשון ואכלו מתבואת ארץ ישראל, כאמור בספר יהושע פרק ה' פסוק י' א'. היום הזה בשנת בית אלפים תפ"ט קכ"ב בית לבריאת העולם הוקעו שני בני שאול וחמשת נכדיו, כאמור בתלמוד הירושלמי על מסכת קידושין, והיום הזה בשנת ג' אלפים תפ"ה לבריאת העולם, נתלה המן בן עמדת האגגי, וכתבו הספרים זה טוב לעשות היום בסעודה, איזה דבר לזכר סעודת אסתר שביום ההוא נתלה המן, כך המשנה ברורה בסימן תף צדי סעיף קטן ב', על פי המגן אברהם והשלה, וסימנך וישבות המן ממחרת הפסח, המן שירד מהשמיים, והיום הסתיימו ג' ימי תענית אסתר, כך כתב רשי במסכת מגילה, אמנם במדרש נאמר, שצמו י' ג' י' ד' ותתווה בניסן, טוב ללמוד מסכת פסחים בפסח ומסכת יום טוב וחגיגה ומועד קטן, כך כותב השלה הקדוש וכף החיים. ואנחנו בעזרת השם ובישועתו, קודם כל עם תמידין כסדרם. דפינו היומי, דף נ"ו במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי עד דוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני בהבית הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביאיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כתב במגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד יות פעמים סחור דבל עבדך לשיר חלטה נסחור 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 דבל סחור דבל עבדך על השיר חלטה נסחור 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 את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של פצויי וחולי ימך בית ישראל אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם ורופא כל בשר ומפליל לעשות שלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה שלימה אמן כן יהי רצון תהילים פרק קי"ד בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז הייתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותה בים רעה בינוס הירדני סוב לאחור הערים רקדו חיילים גבעות כבני צון מה לך הים כי תנוס הירדן תסוב לאחור הערים תרגדו חיילים גבעות כבני צון מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב ההופכי הצור אגם מים חלמיש למעיינו מים קי"ז הללו את אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם הללויה. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים בין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה מאפלה לאורה משעבוד לגאולה. אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בערב חג הפסח י"ד בניסן תשפ"ד אז למדנו את דפים נ"ד ונ"ה במסכת בבא מציעא. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה מה ההבדל בין פדיון מעשר שני, ודאי, לבין פדיון מעשר שני של דמי, ועד תשובה בדמי אין צריך חומש ואין צריך לבערו. שאלה שנייה, האם החומש מעכב את פדיון המעשר שני מן התורה והתשובה? ספק בגמרא. שאלה שלישית, פדה מעשר שני ולא הוסיף חומש, האם יוכל לאוכלו מחוץ לחומה והתשובה? לרבי אליעזר יוכל, לרבי יהושע לא יוכל, ואחרת רבי שבשבת יוכל ובכל לא. שאלה רביעית, האם החומש מעכב את חילול ההקדש, והתשובה לרבי אליעזר אינו מעכב, ולחכמים מעכב, והכריע רבי יוחנן כרבי אליעזר בשבת. שאלה חמישית, הגונף תרומה והאכלה, מה ישלם, והתשובה קרן וחומש מן החולין ועוד קרן דמי תרומה. שאלה שישית, האוכל תרומה והתחייב בחומש, הוא נתנו וחזר באכלו, מה התחייב התשובה לשלם את החומש ולהוסיף על זה חומש מן החומש? שאלה שביעית, מה ההבדל בין פדיון הקדש ראשון לפדיון הקדש שני, והתשובה בהקדש ראשון מוסיף חומש ובהקדש שני אינו מוסיף חומש? שאלה שמינית, אילו דברים שיעורם בפרוטה לפי התנה של משנתנו בתשובה, הודעה במקצת קידושי אישה, מעילה, השבת הוידה והשבת גזילה? שאלה תשיעית, מי צריך להוסיף חומש, והתשובה אוכל תרומה? האוכל תרומת מעשר ואפילו של דמי, חלה או ביקורים, והפודה נטע רווי, או מעשר שני שלו, הפודה את הקדשו, המועל והגוזל ונשבע על גזילו. והשאלה האחרונה הייתה, מה דינו של האוכל תרומת מעשר של דמי, והתשובה לרבי מאיר, יוסיף חומש ולחכמים, אין צריך להוסיף. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה, עוד אותה שלמדנו בסייעת הדשמיה ענקית בדפים, נון דלת ונון היי, במסרת בבא מציע, ביוד דלת בניסן, ערב חג הפסח תשפ"ד דלת, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לגאולה ולישוע ולכל מלדי מיטב. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראה לי קר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע תזיין בניסן, א' דחול המועד פסח. ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות, א' לעומר תשפ"ד דלת. קר וטורף העניין תלמוד תורתנו, בדף נון וב במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב בדף נון ה' עמוד א', 21 שורות מתחילת הדף, מן המשנה פותחת במילים ההונאה, ארבעה כסף, והטענה שתי כסף, וההודעה שווה פרוטה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד לנסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת המשנה בדף נ"ה עמוד א', ההונאה מוכר חפץ לחברו, והונה אחד את חברו בשווי המקח, שיעורו הוא 400 כסף למקח ששוויו סלע, כמבואר לאל בדף ממתת עמוד ב' במשנה, שארבעה מאות כסף הם שישית מסלע, שהסלע יש בו ארבעה דינרים וכל דינר יש בו שש מאות, נמצא שבסלע יש 24 מאות, וארבע מאות הם שישית מסלע. ואם הונה אחד את חברו במקח בשיעור זה, המקח קיים וצריך להחזיר את ההונה. והטענה, אדם תובע את חברו והנתבע מודה במקצת, כדי שיחייבו שבועת הדיינים מחמת שמודה במקצת הטענה, צריך שיתבע את חברו לפחות שתי מאות כסף, כפי שדורשים במסכת שבועות דף למתת עמוד ב' מהפסוק בספר שמות פרק חב ב' פסוק ו', כסף או כלים, מה כלים שניים, אף כסף שניים, ומה כסף דבר חשוב, אף כל דבר חשוב. והריטב"א מביא את התלמוד ירושלמי במסכת שבועות, שבית שמאי חולקים על זה וסוברים שדי בטענה של מאה כסף במשנתנו כשיטת בית הלל שם. אם כן הטענה, אדם שתובע את חברו והנתבע מודה במקצת, כדי שיחייבו שבועת הדיינים מחמת שמודה במקצת, שאיך שיתבע את חברו לפחות שתי מאות כסף. אומרת המשנה וההודעה שהנתבע מודה לטענתו צריכה להיות שווה פרוטה, וכופר את השאר, או שכופר בפרוטה ומודה בשאר. ואז דינו כמודה במקצת הטענה שחייב שבועה. וזוהי שיטת שמואל במסכת שבועות דף למתת עמוד ב', אבל רב חולק על שמואל וסובר שצריך שתהיה הטענה שתי כסף ופרוטה, ויכפור שתי כסף ויודה בפרוטה. אבל אם התובע תבע פחות משתי כסף, או שהנתבע עודה או כפר פחות מפרוטה, אין זה מודה במקצת ואינו נשבע. מביאה המשנה כמה דינים נוספים ששיעורם בפרוטה. חמש פרוטות הן, חמישה דברים שדינם תלוי בשיעור פרוטה, שאין צריך יותר מפרוטה, ובפחות מפרוטה אינם נוהגים. ההודעה של מודה במקצת צריכה שתהיה לפחות שווה פרוטה, כפי שהתבאר. והאישה מתקדשת לאיש בשווה פרוטה. ונכלל בזה גם קרקע שנקנית בפרוטה, כיוון שקידושי אישה בפרוטה למידים, במסכת קידושין דף ב' עמוד א', ממקח וממכר בגזירה שווה כיחה כיחה משדה עפרון, כך אומר הריטב"א. והנהנה בשווה פרוטה מן ההקדש בשוגג מעל, ויצא ההקדש לחולין וצריך להביא קורבן אשם מעילה. והמוצא חפץ לשווה פרוטה שיש בו סימן חייב להכריז, לברר למי נאבד ולהשיב את האבידה לבעליה. אבל אם אין בשווה פרוטה, אינו חייב להשיבה, כפי שדורשים בברייתא לעיל, בדף ז' עמוד א', מהפסוק אשר תאבד ממנו פרט לאבידה שאין בשווה פרוטה. והגוזל את חברו שווה פרוטה ותבעו לבית דין ונשבע לו לשקר שלא גזלו, והיינו באופן שגזלו שתי כסף, וכשתבעו עודה במקצת וכפר לפחות בפרוטה, שאז חייב שבועת מודה במקצת, כשיטת שמואל במסכת שבועות דף למתת עמוד ב', שדי שתהיה התביעה שתי כסף וההודעה או הכפירה שווה פרוטה. כשבא לשוב בתשובה ומודה על הגזילה, צריך ליתן לחברו נוסף על הגניבה עוד חומש, וכן מביא קורבן אשם, וכיוון שצריך זאת לכפרה, יוליכנו אחריו, יוליך את הגזלה אחר חברו, אפילו אם חברו הלך למדי, ואין די שישיב זאת לידי שלוחו, ככתוב בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד, לאשר הוא לא יתננו ולא ליד שלוחו. כך מפרש רש"י, ואילו המאירי מפרש את הטעם שצריך להוליך אחריו את השבת הגזלה, כיוון שהגזלן נשבע לשקר, מתייאש הנגזל ושוב לא יבוא לטובעו, ולכן חייב הגזלן לחפש אחר הנגזל להשיב לו. אבל כשהגזלן לא נשבע לשקר, אין הנגזל מתייאש ויבוא לתבוע את הגזלן, ולכן אין לו צריך לחפש אחר הנגזל. שואל המנחת חינוך במצווה קוף למד, מה נשתנתה מצוות עשה של השבת גזילה, שאין צריך הגזלן לתרוח לקיימה, משאר מצוות עשה שצריך לתרוח בגופו ככל יכולתו ובממונו עד חומש כדי לקיימה? ביותר תמוע שהרי מצוות השבה היא תיקון על הלב של גזילה, וכשמקיימה עוקרת עליו למפרע, ואם כן היה ראוי לבזבז כל ממונו כדי שלא יעבור על הלב. הוא מביא שהאסמה בחושן משפט סימן שין סמך זין סעיף קטן ב' כותב שזה מפני תקנת השבים, להקל עליהם שישובו בתשובה, אבל השח כתב שמסוגיה משמע שלא צריך לרדוף אחריו מעיקר הדין, ולא רק משום תקנת השבים. והמשנה שלנו בדפנו נהי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ההונאה ארבעה כסף, מקשה הגמרא מדוע צריכה המשנה לומר זאת, תנין אחד הזימנה. שנינו את הדין הזה כבר פעם אחת ליל בדף ממתת עמוד ב', במשנה שאמרה ההונאה היא בשיעור ארבעה מאות כסף, מ-24 כסף לסלע, דהיינו, אם היה המקח בשווי סלע ורימה אחד את חברו בארבע מאות, שם שטות למקח, שישית למקח, כי בסלע יש 24 מאות, וארבע מאות הם שישית, באופן זה יש דין עונה, והמקח קיים וצריך להחזיר את העונה. ומדוע המשנה שונה את הדין הזה כאן שוב, אחרי ששנתה זאת לאל בדף ממתת עמוד ב', מתרצת הגמרא, אמנם לא היה צריך לשנות את המשנה הזו להשמיענו את הדין עצמו, אבל כיוון שרצה לשנות את המשך המשנה, הטענה שתי מאות כסף, ההודעה במקצת כדי להתחייב שבועת הדיינים, צריכה להיות שווה פרוטה, בדין זה יצריך אלי, את הדינים הללו הוצרח התנה לשנות, לכן שנה אגב זאת גם התחילת המשנה. מקשה שוב הגמרא ענה מתנינה, גם דין זה שהטענה שתי כסף וההודעה שווה פרוטה, שנינו במשנה במסכת שבועות בדף למתחת עמוד ב', שבועת הדיינים, שבועה שמחייבים הדיינים על ידי הודעה במקצת, צריך שתהיה הטענה לפחות שתי מאות כסף, וההודעה במקצת צריכה להיות לפחות שווה פרוטה. מדוע הוצרח התנה לשנות כאן את הדין הזה? מתרצת הגמרא, אמנם אף דין זה לא הוצרח להשמיענו, אך סיפה יצטריך אלי. הוצרח לשנות את הסיפה, דקטני שנינו בסיפה של המשנה, חמש פרוטות הן. דהיינו חמישה דברים שדינם תלוי בשיעור פרוטה, שאין צריך יותר מפרוטה, ובפחות מפרוטה אינם נוהגים. ואגב זה שנה גם את העניין של טענה שתי כסף, ההודעה שווה פרוטה. דהיינו, שרצה לשנות את החמש פרוטות הן, וכיוון שאין לזה שייכות לכאן, לפרק הזה במסכת בבא מציעא, הוצרח לשנות כאן תחילה הטענה שתי כסף, ההודעה שווה פרוטה. וכיוון שגם הדין הזה אין לו שייכות לכאן, לכך הוצרח להקדים ולשנות שוב את ההונאה ארבעה כסף, ואחריו אפשר לשנות גם את הטענה שתי כסף, ששני דינים אלו תלויים במאות כסף. והמשך דין זה הוא שההודעה שווה פרוטה, ואחריו אפשר לשנות חמש פרוטות הן. ואגב חמש פרוטות שנה גם לקמן בדף נ"ה עמוד ב' חמש חומשין. כך אומר התורת חיים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה חמש פרוטות הן, חמישה דברים שדינם תלוי בשיעור פרוטה, שאין צריך יותר מפרוטה, ובפחות מפרוטה אינם נוהגים. מקשה הגמרא, ולתנינה משתכתוב המשנה גם שההונאה פרוטה, והוא באופן שהמקח היה שש פרוטות. מתרצת הגמרא, אמר רב כהנא, זאת אומרת, מזה שהמשנה לא כתבה את הדין הזה, זה מלמדנו שאין דין הונאה לפרוטות, שהמענה את חברו בפרוטה, כשהמקח הוא שש פרוטות, אינו צריך להחזיר את ההונאה, אלא רק מאיסר שהוא מטבע כסף הקטן ביותר, ושוויו שמונה פרוטות. כלומר, המקח צריך להיות שישה איסרים, בהונאה איסר, ואז זה שישית מן המקח, ואז המקח נקנה, והוא צריך להחזיר איסר. מחזיר את ההונאה. כך מפרש רש"י, שאין הונאה לפרוטות. נשאלת השאלה, במה שונה דין הונאה מדין גזל שהוא מפרוטה? יושב התורת חיים שדין הונאה שונה מכל שאר דיני גזל, שהרי אינו נמדד בשיעור ממון אלא בשיעור ההונאה ביחס למקח. ופעמים שמאה סלעים אבי מכילה, כגון שהמקח הוא יותר מ-600 סלעים, ופעמים שזוז אחד מבטל את המקח, כגון שהמקח הוא פחות מ-6 זוזים. ולכן סובר רב כהנא שדבר שיש בו מכילות בשיעורים שונים, אין אדם מקפיד עליו בפרוטה. גם אם הוא שטות המקח, גם אם הוא שישית המחר. אלא מוכל על כך, ובזה מובן גם לשונו, אין הונאה לפרוטות. לא היא כאמור דעתו של רב כהנא, ולוי אמר יש הונאה גם לפרוטות. ומה שלא נאמר הדין הזה במשנה, משום שזה בכלל גזל. וכן תני לוי במתניתי, וכן שנה לוי בברייתא שלו, חמש פרוטות הן. ההונאה פרוטה, אם היה המקח בשווי שש פרוטות, והונה אחד את חברו בפרוטה, צריך להחזיר את ההונאה. וההודעה של מודה במקצת היא לפחות פרוטה, וקידושי אישה בפרוטה, וגזל שכפר ונשבע עליו שצריך להילך אחריו אפילו למדי בפרוטה, וישיבת הדיינין, כשתובע את חברו ויש לו עידים, או כשהחייב מודה, אלא שמשתמט מלשלם, וצריך שישבו הדיינים לדין לקופו, היא רק בפרוטה, משום שסתם בני אדם אוכלים זה לזה על פחות משווה פרוטה ואין תביעתו תביעה. ואומר הלבוש, גם אם זה התובע אינו רוצה למחול, בטלה דעתו אצל כל אדם ואין משגיחים בו ובצעקתו. שואלת הגמרא בתנא דידן, נתנה במשנתנו, מה הייתה מה לא קטני, מדוע לא שנה שישיבת הדיינים היא בפרוטה? תרצת הגמרא, תנא לי גזל. הוא כבר שנה ששיעור גזל הוא בפרוטה, וכיוון שהתבהר ששיעור גזל הוא בפרוטה, הרי שפרוטה היא ממון. בוודאי שבית דין קופים על כך. מקשה הגמרא, ומי לא תני גזל וקטני אבידה, וכי לא שנה תנה גם את הדין שגזל בפרוטה, וגם את הדין שצריך להשיב אבידה בפרוטה? הרי שעליו שכבר השמיענו שפרוטה היא ממון, השמיענו שצריך להשיבה באבידה, ולכן גם ישיבת הדיינים היה צריך לשנות. מתרץ את הגמרא, הנח גזל ואבידה יצטריך אליי. הוא צריך לכתוב את שניהם, כיוון שיש בהם דינים שאי אפשר ללמוד האחד מהשני. בגזל יש חידוש שהגוזל מחברו שווה פרוטה ונשבע לו, יוליכנו אחריו עד שיחזיר לידו ממש ואפילו למדי. צריך להילך אחריו. בדין זה אי אפשר ללומדו מהאבידה. ובאבידה יש חידוש המוצא אבידה שווה פרוטה, חייב להכריז, ואף על גב דזל, למרות שהוזלה האבידה בין המציאה להכרזה. אבל בישיבת הדיינים אין חידוש מיוחד ואפשר ללומדו מגזל, ולכן אין צורך לשנותו. שואלת הגמרא ולידי ששנה בברייתא שלו ישיבת הדיינים בפרוטה ולא שנה אבידה בפרוטה, מה הייתה מה לא תני אבידה בפרוטה? מה הטעם שלא שנה בברייתא שלו שהאבידה בפרוטה? מתרצת הגמרא, אין צורך לומר זאת. כיוון דתנא לי שכבר שנה ששיעור גזל הוא בפרוטה, וכיוון שרואים בגזל שפרוטה היא ממון, ודאי שצריכים להשיבה. ומה שלא שנה זאת כדי להשמיענו שעל אף שהוא זל חייבים להשיב, משום שהוא סובר שבאופן שהוא זל בין האבידה למציאה, אין חיוב השבת אבידה. כך אומר הריטב"א. שואלת הגמרא, ומי לא קטני גזל וקטני ישיבת הדיינים, וכי לא שנה תנא גם את הדין שגזל בפרוטה וגם את הדין שישיבת הדיינים בפרוטה, למרות שאפשר לשמוע אחד מן השני? תרצת הגמרא, על אף ששנה ששיעור גזל הוא בפרוטה, ישיבת הדיינים בפרוטה יצטרך אליה, הוא צריך להשמיענו כדי להפוק אי, כדי להוציא מידי רב קטינה, מדעתו של רב קטינה. דאמר רב קטינה, בית דין נזקקים לשב לדון אפילו אם הנדון הוא לפחות משווה פרוטה. שואלת הגמרא עוד, ולוי, מה הייתה מה לא קטני הקדש? מה הטעם שלו שנה בברייתא שלו שהנהנה מהקדש משווה פרוטה מעל, רק מפרוטה ומעלה? מתרץ לגמרא, דווקא בחולין כמיירי, לוי עוסק בברייתא שלו בחולין, אבל בקודשים לא כמיירי, אינו עוסק בקודשים. שואלת הגמרא אל התנא דידן, התנא של משנתנו דה כמיירי בקודשים, שכן עוסק בקודשים, שהרי שנה את הדין שהנהנה בשווה פרוטה מן ההקדש מעל, ניתני שישנה גם שפדיון מעשר שני בפרוטה, דהיינו שימן המעשר שני שווה פרוטה, אין תופס פדיונו. תרץ לגמרא שהתנא של משנתנו סובר כמאן דאמר לאל בדפנון ג' עמוד ב', שאין די שיהיה במעשר שווה פרוטה, אלא שצריך שיהיה המעשר שווה ארבע פרוטות, כדי שיהיה ראוי להוסיף בחומשו שווה פרוטה. כדי שיוכל להתקיים הכתוב שצריך להוסיף חומש. ואם אין בחומשו פרוטה, אין תופס פדיונו. שואלת הגמרא וליטני שישנה במשנה שחומש מעשר בפרוטה. תרצת הגמרא, התנא של משנתנו דווקא בקרנה כמיירי, הוא עוסק בקרן אבל בחומש לא כמיירי, בחומש הוא אינו עוסק. חוזרת הגמרא לדון בדברי רב קטינה שבית דין נזקקים לדיון אפילו לפחות משווה פרוטה, גם אם התביעה היא פחות משווה פרוטה. גופה אומרת הגמרא, אמר רב קטינה, בית דין נזקקים לישב לדון אפילו אם הנדון הוא לפחות משווה פרוטה. מקשה הגמרא על דברי רב קטינה, מה טיב רבה? הקשה רבה, נאמר בפסוק לגבי מי שמעל בהקדש בשגגה, ספר ויקרא פרק ה' פסוק ט"ז, שמלבד שצריך להביא קורבן אשם מעילות, גם ואת אשר חטא מן הקודש ישלם. ולמדים מהפסוק לרבות את המועל בהקדש בפחות משווה פרוטה, להישבון שצריך להשיבו להקדש. והדרשה היא מהמילה את, שריבוי הוא בכל מקום. מדייק את הגמרא, דווקא לקודש שהתרבה מהפסוק אין, צריך להשיב אף בפחות משווה פרוטה. אבל לידיעות שאין פסוק לרבותו, לא, לא צריך להשיב פחות משווה פרוטה. ומדוע אמר רב קטינה שבית דין נזקקים יושבים לדין, אפילו בתביעה שהיא פחות משווה פרוטה? ולכן דוחה הגמרא את מה שהובא בשם רב קטינה, אלא באמת בית דין אינם נזקקים להישב בדין לנידון פחות משווה פרוטה. והיא יתמר, אם נאמרו דברי רב קטינה, אך היא יתמר, באופן זה הם נאמרו. אמר רב קטינה, אם הוזקקו בית דין להישב בדין, כגון שטבע אחד את חברו לשווה פרוטה, על דבר שהוא שווה פרוטה ומעלה, כל זמן שלא עמדו ממושב בית דין, כל זמן שהדיינים לא גמרו את הדיון, גומרים את הדין אפילו אם הנתבע חזר וטבע את התובע לנידון שהוא פחות משווה פרוטה. והריטב"א מפרש, אם התחילו בית דין לדון על שווה פרוטה, גם אם בסוף יתברר שאין בתביעה שווה פרוטה, גומרים את הדין. משום שרק בתחילת ישיבת בית דין, בעינן אנחנו צריכים שיהיה נידון על פרוטה, אבל בגמר דין לא בעינן, אין לנו צריכים שיהיה פרוטה, אלא גם על פחות מפרוטה, דנים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף נון ה' עמוד ב'. גם המשנה הזו אינה שייכת לענייני הפרק הזה, אלא אגב שהביאה המשנה להיל, בדף נון ה' עמוד א' חמש פרוטות הן, מביאה עכשיו המשנה חמש חומשינן. כך אומר המאירי, אומרת המשנה חמישה מיני תשלומי חומשינן, שצריך להוסיף חומש על שווי הדבר שהביאו לידי חיוב, הילוהן. א', זר שאינו כהן האוכל בשוגק תרומה גדולה, אבל אם אוכל במזיד אינו משלם אל הקרן, וכן אם אכל תרומת מעשר שמפריש הלוי עשירית מן המעשר שקיבל, מהמעשר ראשון שקיבל ונותנו הלוי לכהן, שדינו כתרומה, בעל הבית צריך להפריש מפירותיו תרומה גדולה ולתנה לכהן, וכן צריך להפריש מעשר ראשון ולתנו ללוי, והלוי צריך להפריש ממעשרו מעשר ולתנו לכהן, והמעשר שמפריש הלוי נקרא תרומת מעשר. וכן אם אכל תרומת מעשר של דמי, שהופרשה מפירות שנקנו מהם הארץ, שחששו חכמים שמה לא הפרישו עמי הארצות מהם מעשרות, כמבואר במסכת סוטה בדף ממחת עמוד א', שיוחנן כהן גדול בדק בכל ישראל ומצא שרוב עמי הארץ מעשרים ומיעוטם אינם מעשרים, ואומנם מדאורייתא אפשר לסמוך על הרוב ואין צריך להפריש, אבל חכמים חששו למיעוט שאינם מעשרים ותקנו שכל פירות עמי הארצות דינם דמי וצריך להפריש מהם מעשרות, אבל תרומה גדולה אין צריך להפריש, כיוון שתרומה גדולה כולם היו מפרישים, גם עמי הארצות. וכן אם אכל תרומת מעשר של דמי שהופרשה מפירות שנקנו מהם הארץ, שחששו חכמים שמה לא הפרישו מהם מעשרות, והפריש הלוקח מעשר ראשון, ואינו צריך לתנו ללוי, כיוון שאין זה אלא ספק חיוב, ולעניין ממון הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, דהיינו שהלוי צריך להביא ראיה, שאכן הוא חייב לתן לו את המעשר ראשון, ומהמעשר הפריש תרומת מעשר, ותרומת מעשר זו, על אף שרק מחמת הספק מפריש, אינו רשאי למוכרה לכהנים, אלא תקנו שיתנה לכהן כתרומת מעשר ודאי, ומשום שהאוכל תרומת מעשר במיטה וחששו שאם יותר לו למוכרה לכהנים יבוא להשותה בביתו, ושמה ייקשל בה ויוכל. אז נאמר פה שאם אכל תרומת מעשר של דמי צריך להוסיף חומש. אומרים תוספות בדיבור המתחיל ויחזור, ומה ששנינו במסכת דמי פרק א' משנה ב' שאין לדמי חומש, היינו כשפודה מעשר שני של דמי, כיוון שאין עושה עבירה בכך, אבל באוכל תרומת מעשר של דמי שעבר עבירה מוסיף חומש. והאכלה שמפרישים מן העיסה, על השיסה בשיעור עשירית העיפה, צריכו להפריש ממנה חתיכה ולתנה לכהן והיא נקראת חלה. במין התורה אין שיעור להפרשה הזו, אלא שחכמים נתנו בשיעור, דהיינו שבעל הבית נותן אחד מ-24 מן העיסה, והנחתום אחד מ-48 ודינה כתרומה שמותרת באכילה רק לכהנים טהורים כשהיא טהורה. והביקורים שמביאים מביקורי שיבת המינים לבית המקדש, זר האוכל בשוגג אחד מכל אלו מוסיף על הקרן שמשלם חומש, ונותנו לכהן. וחמישה אלו נחשבים מן חומש אחד, כיוון שבכולם חיוב החומש בא מחמת ששם תרומה להם. בתרומת מעשר כתוב, הרמותם ממנו תרומת השם. בחלה כתוב, חלה תרים ותרומה. בביקורים כתוב, ותרומת ידך. ודרשו במסכת מכות דף י"ז עמוד א', תרומה זו ביקורים היא. ובתרומה נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ד, ואיש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו, ופסוק זה מדבר בתרומה שכל הפרשה עוסקת בה. ובספר על פרשת אמור דורשים זאת בגזירה שווה, כתוב כאן קודש וכתוב בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י' וכל זר לא יאכל קודש והיינו תרומה. והמשנה כתבה מוסיף חומש בכל אחד מן החמישה חומשין, ולא הסתפקה בכך שיכלה לכתוב בסוף המשנה בכל אילו מוסיף חומש. למה? כדי לומר שחמישה הראשונים שנשנו כאן אחד הם. החומש השני שלב מדבר את המשנה, והפודנת הרבה היא פירות אילן בשנה הרביעית לנטייתו. הנוטה אילן מאכל בשלוש השנים הראשונות לנטייתו, יש לפירותיו דין אורלה שאסורים הם בהנאה, ובשנה הרביעית מותרים פירותיו באכילה, אבל קדושים הם בקדושת נטע רווי שצריך לעלותם לירושלים או לפדותם ולעלות את דמיהם בכדי לחללם בירושלים על פירות אחרים ולאוכלם שם בתערה. וכן הפודה פירות מעשר שני שדינם של אילו לעלותם ולאוכלם בירושלים או לפדותם ולעלות את דמיהם לירושלים לקנות בהם מאכלים לאוכלם שם, והנטע רווי או המעשר שני הם שלו. מוסיף על כסף הפדיון חומש מדמי הפירות, ושני דינים אילו אף הם נחשבים כאחד, כיוון שנטע רווי נלמד במסרת קידושין בדתנון דלת עמוד ב' בגזירה שווה קודש קודש ממעשר שני. נאמר בנטע רווי, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, ונאמר במעשר שני, וכל מעשר הארץ מזר הארץ מפרי העץ להשם הוא קודש להשם. ובמעשר שני נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד א', עם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו. החומש השלישי שמוסיפים, הפודה את הקדשו שהוא הקדישו מוסיף על דמיו חומש. ודווקא המקדיש עצמו מוסיף חומש, כשפודה. ככתוב עם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף חמישית. החומש הרביעי שמוסיפים, הנהנה שווה פרוטה מן ההקדש בשוגג, שחייב לשלם להקדש את שנהנה, מוסיף חומש על תשלום זה. וצריך גם להביא קורבן מעילה. והחומש החמישי, שמוסיפים, והגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו בשקר שלא גזלו, כשבא להתכפר ולהחזיר את הגזלה לבעליה, מוסיף חומש על הממון שגזל, ונותנו לנגזל. והוא הדין לעניין הכופר בפיקדון, שאם נשבע לשקר, השומר, ורוצה הוא להתכפר, מביא אשם בחומש, ולא הוא צריכה המשנה לפרש זאת, כיוון ששניהם כתובים בפסוק אחד. ככה תוספות יום טוב. לא היה משנה שלנו, בדפנו נהיה עמוד ב', וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. רבי אלעזר בן בדת מקשה על הדין המוזכר במשנה שהאוכל תרומת מעשר של דמי בשוגג מוסיף חומש. אמר רבא, קש יעלה לרבי אלעזר בן בדת מה ששנינו במשנה שזר האוכל בשוגג תרומת מעשר של דמי מוסיף חומש, הרי תרומת מעשר של דמי מדאורייתא, חוליני, שהרי אין חיוב מדאורייתא להפריש תרומת מעשר מדמי, וכל קדושתה היא רק מדרבנן. וכי עשו חכמים חיזוק לדבריהם שיצטרכו להוסיף חומש כתרומת מעשר של תורה? ולמרות שמצינו בכמה מקומות שחכמים כן עשו חיזוק לדבריהם אפילו יותר משל תורה, זה דווקא במקום ששייך לקנוס כדי לעשות סייג לדבריהם, אבל כאן מסברה אין לקנוס להוסיף חומש. אלא שכך גזרה התורה בתרומה דאורייתא, ומדוע נחייב כן גם בדרבנן? ותרץ הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל בשמו של שמואל, אמני משנתנו כשיטת מהי? כשיטת רבי מאירי. דאמר, עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. ומביא רב נחמן בשם שמואל, ראיה לכך מברייתא, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת גיטין בדף ה' עמוד ב', שליח המביא גט אישה ממדינת הים שעשהו הבעל שליח להוליך את הגט לאשתו, ותקנו חכמים שבעת מסירת הגט יאמר השליח בפני נכתב ובפני נחתם. לדעת רבה צריך לומר זאת משום שאין בני חוץ לארץ בקיאים בכך שצריך לכתוב גט אישה לשמה של האישה המתגרשת בו, וכשאומר השליח בפני נכתב ובפני נחתם שואלים אותה אם אכן נכתב לשמה. ולדעת רבה צריך השליח לומר בפני נכתב ובפני נחתם משום שאין עדים מצויים לקיימו, וחששו חכמים שמאחר זמן יאמר הבעל שהגט מזויף, והאמינו את השליח כשאומר בפני נכתב ובפני נחתם ששוב לא יערר הבעל, וגם אם יערר הבעל לא יקבלו את דבריו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אם נתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם, הגט פסול. ואם הלכה ונישאת לאחר יוציא, יגרש אותה זה שנשאה. והוולד שנולד מנישואים האלו יהיה ממזר, וכאיש אתי שנישאת לאחר בלא גט. דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אף שלא אמר השליח בפני נכתב ובפני נחתם, אין הוולד ממזר. כיצד יעשה השליח כדי לתקן את מה שנתן את הגט שלו כתיקון חכמים? יתלנו לגט ממנה ויחזור ויתננו לה שוב בפני שניים שני עדים, ויאמר לה בשעה שנותן לה שוב בפני נכתב ובפני נחתם. ומועיל הדבר הזה לרבנן אף לאחר שניסית לאחר, שלא יצטרך להוציאה. אבל לרבי מאיר לא מועיל אלא קודם שניסית, כדי שלא יצטרך להביא גט אחר. אבל אם כבר ניסית, אין נראה שתועיל לרבי מאיר כל תקנה. כך תוספות בדיבור המתחיל כיצד. מבאר את הגמרא את דינו של רבי מאיר, שואל את הגמרא ולרבי מאיר, וכי משום דלא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והוולד ממזר? הרי הגט נעשה כהלכתו ונכתב בפני השליח, וכי מחמת שלא קיים את תקנת חכמים לומר זאת, בשעת נתינת הגט יהיה הוולד ממזר? ומבאר הפני יהושע שקושיית הגמרא היא רק אם השליח כעת רוצה לומר בפני נכתב, שאז ודאי דייק בשליחותו, אבל כן יודעים אנו שהגט נעשה כדין. אבל אם הוא לא בא לומר כעת בפני נכתב, לא הייתה הגמרא מקשה לרבי מאיר, כיוון שוודאי יש מקום שיעשו חכמים ממזר מדבריהם, שהרי חוששים הם על כשרות הגט שמה לא נעשה כדין. עונה הגמרא, אין, כן, אף כשעבר רק על תקנת חכמים הוולד ממזר, ורבי מאיר אמר זאת לטעמי לשיטתו, דאמר רב אמנון למשמי דאולה, אומר היה רבי מאיר, כל המשנה בהלכות הגט ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, מהאופן שקבעו חכמים איך לנהוג בגיטין, הגט אינו גט, ואם ניסית לאחר יוציא יגרשנה אחר, והוולד הנולד לה ממנו ממזר, הרי שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, גם בדבר שאין סברה לגזור, אלא רק משום שנתנו לו אותו דין כדאורייתא, אומרים התוספות בדיבור המתחיל, וכי עשו דבריהם כשל תורה. אם כן, גם בתרומת מעשר של דמי סובר רבי מאיר, שיחמירו חכמים על האוכלה בשוגג, שיוסיף חומש כדין האוכל תרומת מעשר ודאי שחייב בחומש מן התורה. מקשה רב ששת על תירוצו של שמואל ממשנה, שמוכח של רבי מאיר, הקלו בדמי יותר מבוודאי. מה טיב רב ששת? הקשה רב ששת שנינו במסכת דמי פרק א' משנה ב' מעשר שני של דמי שחיללו על מעות, מחללין אותו ממטבעות כסף על מטבעות אחרים של כסף, וכן ממטבעות נחושת על מטבעות נחושת. מה שהתירו לחלל כסף על כסף ונחושת על נחושת, היינו דווקא בשני מיני מטבעות כגון סלע על דינר וכדומה, אבל לבדות על אותו מין מטבע אסור, כיוון שזה חילול שלא לצורך, אומר הראב"ד. וכן ממטבעות של כסף על מטבעות נחושת, וכן ממטבעות נחושת על הפירות של חולין, אף חוץ לירושלים, ויחזור ויבדה את הפירות בכסף ויעלה את הכסף לירושלים, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אם רצונם בכך יעלו את הפירות שחיללו את המטבעות נחושת עליהם ויוכלו אותם בירושלים, ואין צריך לחלל את הפירות על מטבעות. ומוכיח רב ששת שבמעשר ודאי לא הקלו בדבר הזה. ומי מחללין על כסף על נחושת? וכי במעשר שני דאורייתא מותר לחלל כסף מעשר שני על נחושת כפי שהתירו בדמי? כלומר שאפילו כסף על נחושת מצינו שאסור לכתחילה לחלל, וכל שכן שקשה מכסף על כסף שהתיר רבי מאיר בדמי, ובוודאי כאשר מדובר במעשר ודאי אסור. באתנן שאני במסכת מעשר שני פרק ב' משנה ואף סלע של מעשר שני שחילל עליה פירות מעשר שני וסלע של חולין שנתערבו ורוצהו להשתמש במטבע של חולין ואינו יודע איזו סלע קדושה בקדושת מעשר שני ואיזו של חולין, מביא בסלע מעות נחושת, כלומר מעות בשווי סלע, ואומר כל מקום שישנה סלע של מעשר שני מחוללת היא על מעות הללו, במעות אלו נתפסים בקדושת מעשר שני והסלע שהייתה קדושה יוצאת לחולין בכל מקום שהוא, ובורר את הסלע היפה שבהן, שבין שתי הסלעים שהתערבו מחללו ומחלל את המעשר שני שבמעות עליה על סלע זו. ואם סלע זו היא מדמי הקרן של מעשר שני, צריך להוסיף עוד חומש. ונמצא שהסלע השנייה והמעות חולין כבתחילה, ורק הסלע היפה קדושה בקדושת מעשר שני. בהתאם שצריך להביא מעות נחושת, ואין די שיברור את הסלע היפה שבהן ויאמר, אם היא של מעשר שני הרי טוב, ואם לא תהיה הסלע השנייה מחוללת עליה, מפני שאמרו חכמים מחללים אותו את המעשר שני כסף על נחושת, מדוחק, בשעת הדחק, כגון באופן זה שאינו יודע איזה מטבע של מעשר שני ואיזה של חולין, אבל גם באופן זה, לא יתירו לו לחלל כדי שיקיים כן שישירם כך, כיוון שביזיון הוא למעשר שני שיפחיתו מכסף לנחושת, וגם שמטבעות נחושת מחלידות, אלא יתירו זאת רק באופן שחוזר אחר כך ומחללן למטבעות הנחושת על הכסף, אבל לחלל כסף על כסף לא יתירו אפילו מדוחק. ומסיים רב ששת את הקושייה על שמואל, קטני מיד, על כל פנים כתוב במשנה שמחללים מטבעות של כסף מעשר שני ודאי על מטבעות נחושת מדוחק, משמע שרק מדוחק אין מותר לחלל, אבל שלא מדוחק לא, אסור לחלל. ומדוע בכסף מעשר שני של דמי אומר רבי מאיר שמותר לחללו על מטבעות נחושת אף שלא בשעת הדחק, ועל כורחה, שאינו מחמיר בדרבנן כמו בדאורייתא כמו שרצה שמואל לתרץ, וקשה מדוע במשנתנו יחמיר בתרומת מעשר של דמי להוסיף חומש כמו במעשר ודאי, תרץ לגמרא אמר רב יוסף, אף על פי שמקל רבי מאיר בפדיונו של מעשר שני של דמי, כיוון שאין איסור בפדיונו, מכל מקום מחמירו באכילתו של מעשר שני של דמי, כיוון שאסור מדרבנן לאוכלו חוץ לירושלים. במשנתנו עוסקת באוכל תרומת מעשר של דמי, ולכן מחמיר בו רבי מאיר. ומוכיח את דבריו מברייתא, דתניא, שנינו בברייתא לא התירו חכמים, לחברים, דהיינו לתלמידי חכמים, המעשרים הכל כדת, למכור דמי שלקחו מעמי הארץ בלי לעשרו, אלא לסיתון, בלבד. סיתון זה הקונה תבועה מאנשים הרבה, ומוכר בכמויות גדולות לחנוונים. לזה התירו, לחברים התירו, למכור דמי שקנו מעמי הארצות, למכור לסיתון. כיוון שכולם יודעים שהוא קונה מהרבה אנשים, וביניהם עמי הארצות, וצריך לאסר את מה שקונים ממנו, מן הסיתון. ובעל הבית שיש לו שדה וקנה מעם הארץ תבועה, בין כך ובין כך, בין אם חוזר ומוכר בכמויות גדולות כסיתון, ובין אם מוכר בכמויות קטנות, צריך לאסר, הבעל הבית צריך לאסר לפני שהוא מוכר, כיוון שהקונה סבור שמוכר לו מפירות שדהו. וכיוון שהבעל הבית הוא חבר, תלמיד חכם, סבור הקונה שיסר את פירותיו, דברי רבי מאיר. החכמים אומרים אחד הסיתון ואחד בעל הבית, מוכר בכמות גדולה ושולח לחברו כמות גדולה ונותן לו במתנה בלי לעשר, ואינו חושש שמה יסמכו עליו ויוכלו בלי לעשר. כיוון שכולם יודעים שכשמוכרים בכמות גדולה אין מקפידים לעשר. והטעם שהקלו בכמויות גדולות, כיוון שדרך המוכר בכמות גדולה להוסיף על המידה, ולכן הטילו את המעשר על הלוקח, אבל המוכר בכמות קטנה שמסתכר הרבה הטילו עליו לעשר, ככה רמב"ם הלכות מעשר פרק י"א הלכה ב'. הרי לנו שרבי מאיר מחמיר לעניין אכילה, שבעל הבית לא ימכור דמי קודם הפרשת מעשרות, אף כסיתון שמה יאכלו באיסור. ולכן גם מחמיר על האוכל תרומת מעשר של דמי להוסיף חומש. ואף שהוא מתיר לסיתון למכור בלא לעשר, היינו משום שאין בזה כל מכשול, כיוון שכולם יודעים שהוא לוקח מאנשים הרבה, אומר הריטב"א. מקשה רבינה אף הוא ממשנה על תירוצו של שמואל. מה טיב רבינה? ואין זה רבינה שהיה בסוף התלמוד בתקופת רבשי, שהרי אביי לקמן דן בדבריו, ורב האריך ימים אחרי אביי, כמבואר במסכת כתובות דף סמכי, שפסק מזונות לאשת אביי, וביום שמת רבה נולד רבשי, כמבואר במסכת קידושין דף עין ב', אלא זה רבינה אחר שהיה בזמן רב יוסף, כמבואר במסכת חולין בדף ממחת ובעוד מקומות, כך אומר התוספות הראש. אם כן, מה טיב רבינה, הקשה רבינה, שנינו במשנה במסכת דמי פרק ה' משנה ג', חבר הלוקח הקונה פת מן הנחתום, מוכר פת עם הארץ, בדין הפת הזו כדמי, וצריך להפריש ממנה מעשרות, מעשר מן הפת החמה על הפת הצוננת, ומן הצוננת על החמה, ואפילו מדפוסים הרבה, מצורות מאפי שונות, ואינו חושש שמהפת של אמש היא משל אחד, ושל היום משל אחר. דברי רבי מאיר, ורבי יהודה אוסר, מברר רבי נביש למה מובן מה שאמר רבי מאיר, שיכול לעשר מן הצוננת על החמה, על אף שפת חמה משובחת מן הצוננת כדי רבי אילאי. דאמר רבי אילאי, במסכת יבמות בדף פייטט, ובמסכת קידושין בדף ממבב, במסכת בבא בתרא בדף דף, ובמסכת תמורה בדף ה', אומר רבי אילאי, מניין לתורה מן הרעה ליפה, שתרומתו בדיעבד תרומה, שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק למד ב', ולא תיסו עליו חטא בערימכם את חלבו ממנו. שאם תרימו תרומה את המובחר שבפירות לא יהיה לכם חטא, משמע שאם תרימו מן הגרוע שבפירות יהיה לכם חטא. ואם כשמפריש מן הרע על היפה אינו קדוש, נשיאת חטא למה? מדוע יש כאן עבירה? הרי לא חל כלום, ויחזור ויפריש מן היפה. ואין לומר שבאמת לא חל ההפרשה והחטא הוא במה שאוכלו בלא הפרשה אחרת, והוא טבל. אין לומר כך, כיוון שמשמעות הכתובי שבעצם ההפרשה יש נשיאות חטא, ככה תוספות בדיבור המתחיל, נשיאות חטא. מכאן, מכך שמבואר שיש חטא בדבר, זה ראייה לתורה מן הרעה ליפה שתרומתו תרומה, ולכן יש בזה חטא. וכיוון שאף בתרומת ודאי חלה בדיעבד התרומה, לכן בדמאי התירו לעשות זאת אף לכתחילה. אלא מה שאמר רבי מאיר שרשאי לתרום אפילו מדפוסים הרבה, קשה, ליחוש, יש לחוש, שמה הפת של דפוס זה קנה נחתו מהמארץ שיפריש מעשרות, והפת של דפוס זה קנה מהמארץ שלו יפריש מעשרות. דיל מעטה להפרושי מן החיוב על הפטור, שמה יבוא להפריש מן החיוב על הפטור, ולא חל שם תרומה על הפירות שיפריש, ונמצא שאינה מעשר אלא טבל, והתרומת מעשר שנותן לכהן טבל היא, ומן הפטור על החיוב, ומה שישאר בידו יהיה טבל, כיוון שלא הופרש עליו מעשרות. וכיוון שאינו חושש לכך, רבי מאיר, מוכח שרבי מאיר אינו מחמיר בדמי, כבטבל דאורייתא ולא כתירוצה של שמואל. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל הלוקח, שלמרות שמצריך רבי מאיר את הלוקח מהפלטר להפריש מכל דפוס ודפוס, מכל מקום הקשר אבינה שבלוקח מן הנחתום, רבי מאיר מקל יותר מרבנן. אמר אביי, אביי מברר את מהלך הסוגיה ולבסוף מתרץ את קושיית רבינה. אמר רבי רבי אלעזר שיקשה לאל בדפנוני עמוד ב' על משנתנו, מדוע אוכל תרומת מעשר של דמי צריך להוסיף חומש, וכי עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה? שפיר קקש ילה, יקשה קושייה טובה. ושמואל שתירץ שמשנתנו בשיטת רבי מאירי שמחמיר בתקנות דרבנן כבדאורייתא, ומוכיח זאת מכך שסובר שאם השליח לא אמר בפני נכתב ובפני נכתם מבלד ממזר, לא שפיר קמשן אלי, לא תירץ לו תירוץ טוב, משום דקשל אל רבי אלעזר, היה קשל רבי אלעזר, מדוע יחמירו בתרומה דה רבנן, על אף שאיסור אכילת תרומה דה אורייתא לזר, הוא רק בעונש מיטה דה בידי שמיים, ומשני לי שמואל, ושמואל תירץ לו שמשנתנו כשיטת רבי מאיר שאמר להחמיר בתקנות דה רבנן, כבדה אורייתא לעניין גט, שאיסור אישת איש דה אורייתא, הוא בעונש מיטת בית דין, אבל יש לדחות את תירוצו של שמואל, דיל משייני דה חמירה, שם השונה הדין באיסור שעונשו ומיטת בית דין שחמורו, ולכן החמירו חכמים בתקנות שעשו בו. אבל בתרומה, שבדאורייתא עונשה הוא רק מיטה בידי שמיים, שמה לא החמירו בחכמים בתקנתם. ואומר תוספות הראש, למרות שלעניין לאו מקל רבי מאיר יותר מחכמים, יש לומר שהכלל הוא שלעניין איסור שעונשו מיטה, רבי מאיר מחמיר יותר מהם. אומרת הגמרא ברב ששת שהקשה על תירוצה של שמואל מחילול מעשר שני שהקל בו רבי מאיר, לא שפיר כמוטיב לי. אומר אביי, הוא לא הקשה עליו טוב, משום דקאמרי אינו, שרבי אלעזר ושמואל אמרו את דבריהם באיסור שבדאורייתא עונשו מיטה, זה בידי שמיים וזה בידי בית דין, ומוטיב רב ששת ומקשה רב ששת מחילול מעשר שני שעונש האוכלו חוץ לירושלים בלא חילול רק לב ולא במיטה כלל. דכתיב נאמר בספר דברים פרק י' ב' פסוק י' ז', לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך. יש לומר שרק בדבר שבדאורייתא עונשו מיטה עשו חיזוק לדבריהם, אבל בדבר שבדאורייתא הוא רק איסור לב לא עשו חיזוק. ומכל מקום, למאי דמוטיב רב ששת? לפי מה שיקשה רב ששת, רב יוסף שפיר כמשן אלי. רבי יוסף תירץ לו טוב, שרק כשיש איסור בדבר, כגון באכילת תרומת מעשר, מחמיר רבי מאיר, אבל כשאין איסור בדבר, כגון בחילול מעשר שני, הוא אינו מחמיר. אלא רבינה שמקשה מה לוקח מה נחתום, שאינו חושש לעשר מדפוסים הרבה זה על זה, שמה יפריש מן הפטור על החיוב או להפך, עד דמוטיב מנחתום, עד שהוא מקשה על דברי שמואל מנחתום שהקל בו רבי מאיר, לסייע לי מפלטר, שיביא ראיה לדברי שמואל, מדינה לוקח מפלטר שיחמיר בו רבי מאיר. לתנן שנינו במשנה במסכת דמי פרק ה' משנה ד', הלוקח מן הפלטר שקונה כיכרות מהרבה אופים ומוכר אותם לחנווני ונחתומים הרבה, והפלטר לעניין כיכרות כסיתון לעניין תבועה, מעשר מן כל דפוס ודפוס, כיוון שיש לחוש שם הדפוס זה ומאדם שמעשר ודפוס זה מאדם שאינו מעשר, דברי רבי מאיר. ורבי יהודה חולק עליו וסובר שאין לחוש לזה, אלא יכול לעשר מאחד על הכל. הרי לנו שלדברי רבי מאיר הוא מחמיר לחוש להפרשה מן הפטור על החיוב גם בדמי. ומסיים הבית תירוצו על קושיית רבינה, אלא על כורחה, מה איתלך למימר, מה יש לך לומר כדי לתרץ את הסתירה בין לוקח מנחתום ללוקח מפלטר, שפלטר מתרי תלת הגברי זווין, קונה משניים ושלושה בני אדם שונים, ויש לחוש אחד מעשר והשני לא, ולכן צריך לעשר מכל דפוס לחוד, ולכן לא יקשה מפלטר, אם כן נחתום נעמי, גם אצל נחתום הטעם שאין מחמיר בו, לעשר מכל דפוס ודפוס, משום דמיחד גברה וזווין, שהוא קונה מאיש אחד, ופעמים שאותו אחד אופה בדפוסים שונים. אבל אין לחוש בזה שמה זה מאוסר וזה לא, אלא או הכל מאוסר או הכל לא מאוסר. ואין כאן מן הפטור על החיוב כלל, ולכן מקל בזה רבי מאיר. ורבי יהודה שחולק על רבי מאיר בן אחתום, משום שכיוון שזה גם דפוסים שונים וגם חמה וצוננת, חושש הוא שמה מאנשים שונים לקחם. זה מעשר וזה לא מעשר, אבל כשיש רק דפוסים שונים, או רק חמה וצוננת, צובר רבי יהודה, שאין לחוש לעירוב מאנשים שונים. כך תוספות בדיבור המתחילה לוקח. רב החולק על הבאי ומיישב את תירוצו של שמואל. רב אמר שמואל שתירץ את קושייתו של רבי אלעזר והוכיח משליח הגט, ששיטת רבי מאיר שעשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, שפיר כמשן אלי. תירץ לו תירוץ טוב, ואין להקשות את קושיית הבאי, שרבי אלעזר מדבר על תרומה שעונשה ומיטה בידי שמיים, ושמואל מדבר על אשתי שעונשה ומיטת בית דין. אין להקשות זאת, משום ששם עונש מיטה בעולם. בשני הדברים יש עונש מיטה, ואין לחלק בין מיטה בידי שמיים למיטת בית דין. ומכך שרבי מאיר מחמיר בגט שהוא במיטת בית דין, זה ראיה שגם בתרומה שהיא במיטה בידי שמיים, רבי מאיר מחמיר. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף נ"ו עמוד א'. במשניות הקודמות התבהר מתי יש דיני הונאה וכמה הוא שיעור ההונאה. משנתנו מבארת באילו דברים לא נאמרו דיני הונאה, באגף כך תביא המשנה דינים נוספים שהתמעטו בדברים אלו. אומרת המשנה אלו דברים שאין להם דיני הונאה. בגמרא לאל בדף נ"ו עמוד ב' התבהר שהונאה בשיעור שישית מהמקח אינה מבטלת את המקח, אלא מענה חייב להחזיר למתנה את ההפרש. ואילו הונאה בשיעור גדול משישית מבטלת את המקח. והגמרא לקמן בדף נ"ז עמוד א' תדון האם האמור במשנתנו שבדברים אלו אין הונאה נאמר רק בהונאה בשיעור שישית, שאין המענה חייב להחזיר את המעות, או שגם בשיעור הגדול משישית חידשה משנתנו שאין המקח בטל. אם כן אומרת המשנה אלו דברים שאין להם דיני הונאה, עבדים המוכר או קונה עבד כנעני והשטרות, שטרות חוב הנמכרים לאחרים, כדי שיקבו בהם את החוב והקרקעות וההקדשות, גזבר שמחר חפץ של הקדש, או עדיות שמחר עולתו שנפל במום, ואי אפשר להקריבה, וכל אילו, אם הייתה הונאה, אין הממון חוזר למתנה, בין אם מתנה המוכר ובין אם מתנה הלוקח. אגב שהביאה המשנה דברים אילו שממועטים מהונאה, מביאה המשנה דינים נוספים שהתמעטו מהם. וכן אין להם לדברים אילו שנמנו ברייש הדין תשלומי כפל אם נגנבו, וגניבה בקרקע נעשית על ידי השגת גבול, אומר המאירי, ולא תשלומי 4 ו-5, שאם גנב מהקדש שור עושה הוא תבחם או מחרם אינו משלם 4 ו-5 שחייבה התורה בגונב מהדיות. אומרת המשנה דין נוסף שומר חינם שקיבל לשמור דברים אילו וטוען שנגנבו ממנו אינו נשבע שלא פשע, כפי שחייב כל שומר חינם להישבע. והראשונים נחלקו האם התורה מייתה בדברים אלו רק חיוב שבועה בשומר חינם או גם חיוב תשלומים כשידוע שפשע. וכן עושה שכר, שומר שכר, על דברים אלו אינו משלם אם נגנבו או עבדו ממנו, כפי שכל שומר שכר חייב לשלם. והריטב"א מוסיף שגם שואל אינו נשבע ואינו משלם, שהרי הוא גם בכלל השומרים ולא הוזכר במשנה, כיוון שלא שייכת שאלה בהקדש. מביאה המשנה מי שחולק על דין הונאה בהקדש. רבי שמעון חולק על הדין האמור ברישא שאין הונאה בכל ההקדשות, ואומר שיש חילוק בסוגי ההקדשות. אם הם קודשים שהוא חייב באחריותן, כלומר שאם יובדו יגנבו, יתחייב להביא במקומם קורבן אחר, והיינו באופן שנדרו להביא קורבן, היה בלשון הרי עליי עולה, כאמור במסכת קינים פרק א' משנה א', איזו נדר האומר הרי עליי עולה, ואיזו נדבה האומר הרי זו עולה. מה בין נדרים לנדבות? אלא שנדרים שמתו ונגנבו חייבים באחריותם, ונדבות שמתו ונגנבו אין חייבים באחריותם. אז אם הוא נדר להביא קורבן בלשון הרי עליי עולה, הרי קודשים אלו נחשבים כממונו, והם בכלל איסור התורה להונות איש את עמיתו, ולכן אם נפל בהם מום ואפשר למוכרם, יש להם דין הונאה ככל ממון אדיוט. וכמו כן חולק רבי שמעון על תנא קמא בדין תשלומי כפל ו4 ו-5, וסובר שבקודשים שחייב באחריותם ונגנבו יש תשלומי כפל, ואם טבח או מחר יש בהם תשלומי 4 ו-5, כמבואר במשנה במסכת בבא קמא בדף ע"ד עמוד ב'. ואילו קודשים שאינו חייב באחריותם שהקדישם בלשון הרי זו עולה, ואם יובדו אינו חייב להביא קורבן אחר, אינם חשובים כממון אדיוט אלא כממון הקדש ואין להם הונאה. מביאה המשנה מחלוקת לגבי דברים נוספים האם יש בהם דיני הונאה. רבי יהודה אומר אף המוכר ספר תורה ובהמה ומרגלית אין להם דין הונאה. ובגמרא לקמן בדף נ"ח עמוד ב' מבואר הטעם שאין הונאה בספר תורה, לפי שאדם קונה ספר תורה ללא קצבה, ובבהמה ומרגלית הטעם כיוון שאדם חפץ לזווגן במתאים להם, וכגון בבהמה אדם חפץ לזווג בהמה שיפה לך רישה בדומה לה, ומחמת כן שווה לו לשלם עליה אף יותר מערכה אמיתי. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, לא אמרו בכלל הדברים שאין להם הונאה, אלא את אלו שנשנו ברישה, והם עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. זו המשנה שלנו שתחילתה בדף נ"ו עמוד א' וסיומה בדף נ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אלו דברים שאין להם הונאה, העבדים והשטרות והקרקעות והקדשות. מבארת הגמרא מן האני מילי מניין לנו דינים אלו שאין הונאה בארבעה דברים אלו, מבארת הגמרא דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בפרשת שמיטה ויובל ספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. ומכך שאמרה התורה לשון מיד עמיתך, יש לדרוש שרק דבר הנקנה מיד ליד ובכלל איסור הונאה, יצאו מכלל זה קרקעות שאינן מטלטלין ואינן מסרות מיד ליד. וכן יצאו עבדים מכלל הונאה, משום שבכל מקום הוקשו ושבו העבדים לקרקעות, שנאמר לגבי עבדים ספר ויקרא פרק כ"ה פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. ומלשון אחוזה דרשו חכמים במסכת קידושין דף ב' עמוד ב', שהקישה אותם התורה לשדה אחוזה. ממשיכה הגמרא לבאר את המיעוטים, וכן יצאו שטרות מכלל הונאה, משום דכתיב נאמר בפסוק הזה, וכי תמכרו ממכר. ומכך שכתבה התורה לשון ממכר, משמע שמדובר במי שגופו מכור, בדבר שגופו מכור וגופו קנוי. יצאו שטרות מכלל זה שאין גופן של השטרות מכור ואין גופן קנוי, שהרי אין הקונה משתמש בגוף השטר, והשטרות אינן עומדין אצל בעליהם או אצל הלוקח, אלא כדי להשתמש בראיה שבהם לגבות את החוב מהלווה. ממשיכה הברייתא מכאן, אמרו מכך שנתמעטו שטרות רק משום שאין גופן קנוי, יש ללמוד שהמוכר שטרותיו לבסם, למוכר בסמים כדי לחסות בהם את הכלים שהוא מניח בהם את הפקת הבסמים, יש להם הונאה, כיוון שאינם נמכרים לו כדי לגבות בהם את החוב, אלא להשתמש בגוף השטרות, ונמצא שלגביו גוף השטרות קנוי ומחור, ויש בהם הונאה. נקשה הגמרא פשיטא, פשוט שכך הדין, שהרי שטרות האלו נמכרים לבסם, ככל מטלטלין להשתמש בגופם. ומדוע היינו סבורים שלא תהיה בהם הונאה, ומשום כך הוא צריכה ברייתא להשמיענו את הדין הזה? מתרצת הגמרא, יש צורך לומר את הדין הזה כדי להפוק להוציא מדינות של רב כהנא. דאמר רב כהנא להיל, בדף נ"ה עמוד א', אין הונאה לפרוטות. כלומר, המענה את חברו במקח שהוא בפרוטות בלבד, אין בו דין הונאה, עד שיהיה המקח בשיעור איסר. רב כהנא דייק זאת מהמשנה שם שאמרה חמש פרוטות הן, ומנתה חמישה דינים שונים שנאמרו בפרוטה, ולא הזכירה דין הונאה בפרוטה. ולוי חולק על רב כהנא, וסובר שיש הונאה לפרוטות. ולדעת רב כהנא, שיעור ההונאה הוא במקח בשיעור איסר, שהוא מטבע שווה שמונה פרוטות. כמה שמלה, נשמיע לנו הברייתא שהטעם שאין הונאה בשטרות הוא רק כיוון שאין גופן מכור. אבל אם הוא מוכר את גוף השטר לבסם, שהוא משתמש בו בתור כיסוי לכלי, דהיינו שהוא משתמש בגוף השטר, יש בו הונאה, אף שבדרך כלל אין במקח כזה שווי איסר, והיינו כיוון שיש הונאה לפרוטות ולא כדברי רב כהנא. ממשיכה הגמרא לבאר מניין נלמדו הדינים המובאים במשנה, אומרת הגמרא מניין שאין הונאה בהקדשות, כלומר, בגזבר המוכר נכסה הקדש או אדיוט המוכר את עולתו לאחר שנפל בו מום. לאמר קרא נאמר בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ד, אל תונו איש את אחיו. יש לדרוש שאיסור הונאה הוא רק באחיו, אדיוט כמוהו, ולא בהקדש. התבהר בברייתא הלל שדורשים מהפסוק או קנו מיד, שיש הונאה רק בדבר הנקנה מיד ליד, ולא בקרקעות. מקשה הגמרא לדרשה הזו. מתקיף לה מקשה רבה בר ממל, וכי כל איך כל איכן דכתיב שנאמר בתורה לשון ידו, ידו ממשו? אלא מעט לפי זה קשה, דכתיב נאמר לגבי סיחון מלך האמורי, בספר במדבר פרק כ"א פסוק כ"ו, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. בפרשה שם מבואר שבני ישראל כבשו את העיר חשבון והעיירות הסמוכות לה, ולמרות שחשבון ובנותיה היו חלק מארץ מואב, והוזרו ישראל שלא להילחם במואב ולא לכבוש את ארצם, הדבר היה מותר להם כיוון שסיחון מלך האמורי כבר כבש את חשבון ובנותיה מיד המואבים. נמצא שישראל לא כבשום מהמואבים, אלא מהאמורים, שהיו רשאים ומצווים להילחם בהם. אז האם החינמי, האם גם כאן תבאר שכוונת הכתוב, דקול ארי ביד אבנה קיטלה, שכל הארץ הייתה בידו של מלך מואב כפשטות הלשון, שנטלה סיחון מידו? והרי ודאי שאין זו כוונת הפסוק, אלא שלקחה סיחון מרשותו של מלך מואב, וידו אינו בדווקא, אלא זו לשון מושאלת לרשותו. ואם כן, החנמי גם כאן בפסוק או קנו מיד, הכוונה שכנאו מרשותו, וממילא אפשר לפרש זאת גם על קרקעות שהן ברשותו, ונאמרו בהם דיני הונאה. מקשה הגמרא על המקשה, על דברי רבא בר ממל. מקשה הגמרא וכי אפשר לומר כן, דכל איכא דכתיב ידו לאו ידו ממשו? אלא רשותו? בתניא בראשונין ובברייתא לגבי חיוב גנב ותשלומי כפל נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג', אם ימצא תימצא בידו הגניבה משורת חמור עצה, חיים שניים ישלם. אין לי ללמוד מהפסוק שהגנב מתחייב בכפל, אלא כשגנבה בידו וכנאה במשיכה או בהגבה. אבל אם נכנסה הבהמה מעצמה לגגו, לחצרו וקרפיפו, שזה מקום המוקף גדר ונעל בפניה, מניין שקנתה לו חצרו את הבהמה והתחייב בכפל? תלמוד לומר, השמיע לנו הפסוק את הדין הזה שנאמר, אם ימצא תימצא מכל מקום, לרבות גם את גגו, חצרו וקרפיפו, שאם גנבם בדרך זו מתחייב כפל. יש לדייק מהברייתא, טעם, הטעם שיש חיוב כפל בחצרו, הוא רק כיוון דכתב רחמנה בפירוש, אם ימצא תימצא, עליו אחי. אבל אם לא היה נכתב ריבוי זה בפסוק, אבי אמינה, היינו אומרים, דכל איך, בכל מקום, דכתב ידו, שכותב הפסוק לשון ידו, ידו ממשו, ושלא כדברי רבא בר ממל, שלשון ידו מתפרשת בכל מקום, כרשותו, ומביאה הגמרא ראיה נוספת שידו, היינו ידו ממש, ותותניה בברייתא נוספת שנינו כך. נאמר בפסוק לגבי גירושי אישה, ספר דברים פרק כ"ד, פסוק ג', וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. אין לי ללמוד מן הפסוק הזה, אלא שהאישה מתגרשת במסירת הגט לידה ממש, אבל אם הניח הבעל את הגט בגגה של האישה או בחצירה וקרפיפה, מקום מגודר מניין שהיא מגורשת, תלמוד לומר, ונתן מכל מקום, כלומר מכך שלא אמרה התורה, ובידה יתננו, יש לדרוש שגם נתינה לחצירה מועילה. יש לדייק מהברייתא, הטעם שמועילה נתינה לחצירה, וכיוון דכתב רחמנה ונתן, עליו אחי, אבל לולי הפסוק הזה, אבי אמינה, דכל איך דכתב ידו, היינו ידו ממש, ושלא כדברי רבא בר ממל, שמשמעות ידו, בכל מקום, היא רשותו. דוחה הגמרא את דברי רבא בר ממל, ומיישבת את קושייתו, אלא לעולם יש לומר, דכל לשון ידו הכתובה בתורה ידו ממשו. וכמו שדרשה הברייתא להן מהפסוק, או קנו מיד, שנאמר בהונאה שמדובר רק בדברים הנקנים, מיד ליד ולא בקרקעות. את הפסוק שנאמר לגבי סיחון ויקח את כל ארצו מידו יש ליישב שאין יעתם שונה הפסוק שם. משאר הפסוקים כמן דלק עליהם אי מרחי לא ייתכן לפרש את הפסוק כפשוטו שהארץ הייתה בידו של מלך מואב. אלא בוודאי כמן את הפסוק שלקחה מרשותו אבל בשאר הפסוקים שאפשר לפרש שידו היא ידו ממש יש לפרש כן. מסתפק רבי זיירה אם דיני עונה נאמרו רק במחירה או גם בסחירות. באי רבי זיירה הסתפק רבי זיירה סחירות אדם הסוחר מחברו בהמה או כלים. והייתה הונאה בדמי הסחירות, האם יש לו הונאה וחייב המענה להשיב את המעות או שאין לו הונאה? מבאר רבי זיירא את צדדי הספק. האם נאמר שכיוון שלשון וכי תמכרו ממכר אמר רחמנה, אמרה התורה לגבי הונאה, אז יש ללמוד שנאסרה הונאה רק במחירה, אבל לא נאסרה בסחירות. או דילמה או שמה נאמר, לא שנה, אין שינוי וחילוק בין מחירה להשכרה וגם בסחירות נאמרו דיני הונאה. פושט אביי את הספק, אמר לאביי לרבי זיירא, מי כתיב וכי נאמר בהונאה ממכר לעולם, שמשמעותו מחירה גמורה ולא סחירות? והרי ממכר סתם אכתיב, נאמר רק ממכר סתם. והאינמי גם סחירות ביומי, ביום שלה, כלומר בשעת הסחירות, מחיראי, שהרי החפץ קנוי לסוחר לאותו זמן, והיא בכלל ממכר שעשרה בו התורה את העונה. מביאה הגמרא אופן נוסף, שיש להסתפק אם יש בו עונה. באי רבה הסתפק רבה אדם שנטל חיטין וזרען בקרקע, ולפני שישרישו בקרקע, מחרן לחברו שיקצרן לעצמו כשיגדלו. מהו? מה דינם של החיטים? האם הם כמטלטלין ויש להם עונה? חל בהם דיני עונה? או שדינם כקרקע ואין להם עונה, מבאר רבה את צדדי הספק, האם חיטים אלו כמן דשדיין בחד הדמיין, כמו שמושלכות בקד הם נחשבות, שהרי עדיין לא ישרישו בקרקע והרי הם כמטלטלים שיש להם עונה, חלים בהם דיני עונה, או דילמה או שנאמר שכיוון שהחיטים תמונות בקרקע, הרי אף שעדיין לא ישרישו מכל מקום בטלינו על גב ערה, ביטלן המוכר לקרקע ודינם כקרקע שאין בה עונה. מברר את הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר בספק הזה, אילה אם האם נאמר שמדובר, דאמר איו, שאמר המוכר לקונה, שדי בשיטה, השלחתי, כלומר זרעתי באדמה שש סעין, והוא לוקח שילם לו מחיר של שש סעין, ואחר כך עטו סעדי ואמרתי לו שדה בא אל החמישה, באו עדים ועידו שזרע בה רק חמישה סעין, לא ייתכן שבזה מסתפק רבה, דאמר רבה כל דבר שנמכר במידה, וכן דבר שנמכר במשקל ושבמניין, אפילו אם טעו במחירתו, בשיעור שהוא פחות מכדי עונה, והיינו פחות משישית המקח, מכל מקום כיוון שלא נתן לו את השיעור שהסכימו עליו, חוזר החפץ לבעלה והמקח בטל משום מקח טעות. ואם מדובר שהחיטים נמכרו במידה מוטעת, הרי אפילו אם היה דינם כקרקע שאין בה הונאה, היה המקח בטל משום מקח טעות, שהרי אף בקרקעות נאמר דין מקח טעות. אלא מבארת הגמרא את הספק, מדובר באופן דאמר יהוא, אמר המוכר שדי בה כדי בילה, זרעתי בה כפי מה שהיא הייתה צריכה וראויה להיזרע. בגלל מילתא והתברר הדבר, דתאה המוכר בהשערתו ולא שדי בה כדי בילה. ולא זרה בה כפי הצורך, ובדבר כזה התלוי בעומדן הדעת, מצוי שבני אדם טועים, ודינו ככל עונה. והספק של רבה הוא לגבי מחירת החיטים, האם יש להם עונה או שאין להם עונה. וכצדדי הספק שהתבהרו לאל, האם החיטים הללו כמן דשדי בקד הדמיין, הם נחשבות כמונחות בקד ויש להם עונה, כי הם מטלטלין. עודיל מבטלינו, אגב ערה, ביטלם אגב הקרקע שאין בה עונה. מסתפק רב הספק נוסף בעניין הזה, אם התובע טוען שנתן הפועל שש סעין לזרוע וזרע רק חמש והנתבע אומר שזרע חמש וחצי ונמצא שהנתבע מודה במקצת התביעה, אלא שהודעתו היא בחיטים הזרועות בקרקע, האם נשבעים עליה שבועה דאורייתא של מודה במקצת, או שאין נשבעים עליה כיוון שדינן כקרקע ואין נשבעים עליה? בדין זה שאין נשבעים על הקרקעות, נלמד במסכת שבועות בדף מבית עמוד ב', מכלל ופרט וכלל, מהפסוק שנאמר לגבי חיוב שבוע על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על סלמה, על כל הבידה. בצדדי הספק, הם האם חיטים אלו שלא ישרישו כמן דשדיין בקד הדמיין, כמישהו מונחות בקדם, והרי הם כמטלטלים שנשבעים עליהם, או דילמה בתלינו אגב ערה, בכך שזרה את החיטים ביטלם לקרקע, והם נשבעים עליהם, כדין קרקע שהם נשבעים עליה. מסתפק רבה, עוד ספק, ממש ממש מעניין עד היומה. היום א' לעומר, הקרבת קורבן העומר, בזמן בית המקדש ייבנה במהרה בימינו הייתה היום. השתבח שמו הגדול עד, נאמר בתורה בהבאת העומר ספר ויקרא פרק כ"ג פסוק י"ד, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קורבן אלוקיכם. ומכאן שאסור לאכול מהתבואה החדשה שצמחה בשנה זו עד הבאת קורבן העומר, שזה היום כשיבנה בית המקדש, ט"ז בניסן, למחרת השבת. מסתפק רב, החיטים אלו הזרועות באדמה, עם עומר מתירן באכילה מאיסור חדש, או שאין עומר מתירן. והבינה עכשיו הגמרא שהספק הוא בתבואה שצמחה מאותם חיטים. מבררת הגמרא באיזה אופן שייך הספק הזה. שואלת הגמרא היחידה מי, באיזה אופן מדובר? אי דעה שרוש, אם באופן שהחיטים ישרישו באדמה קודם הבאת העומר, תנינה. כבר שנינו את הדין הזה, והיא דלא אשרוש, ואם הם לא נשרשו באדמה, תנינה, גם את זה שנינו. ומביאה הגמרא את המקום בו נשנו הדינים הללו, דתנן, משנה במסכת מנחות בדף עין עמוד א' לגבי חמשת מיני דגן שאסורים באכילה קודם הבאת העומר. אם ישרישו קודם להבאת העומר, העומר מתירן באכילה. ואם לאו, אם לא היו מושרשים בזמן הבאת העומר, אלא ישרישו לאחר מכן אסורים באכילה עד שיבוא העומר הבא, בשנה הבאה, ואם כן, ודאי שרבה לא יסתפק באופנים הללו. משיבה הגמרא לא צריכה לא הוצרך רבה להסתפק בדין הגידולים שדינה מבואר במשנה, אלא הספק הוא באופן דחצדינו, קצר את החיטים וזרינו וחזר בזרעם קודם לעומר, ואת אלי עומר בחליף אילויי. ועברה עליהם הבאת העומר כשהם תמונים בקרקע, ולא אשרוש ולא ישרישו חיטים אלו באדמה קודם לעומר. מהו למין כתומי חלמיניו, האם מותר לקחת ולאכול את החיטים הללו ואין בהם איסור חדש? וצדדי הספק הם, האם חיטים אלו כמן דשדיין בחד אדמי, הם נחשבים כמושלחים בקד, ושרינו עומר, והתיר אותם העומר באכילה, או דילמה או שמה נאמר, כיוון שנזרעו באדמה, בטלינו אגב הרה, ביטלם הבעלים לקרקע, וכיוון שכך אין העומר מתירן. מסיימת הגמרא תיקו, שאלות אלו עומדות בספק ולא הוכרעו, תיקו רוב האותיות של המילה תיקום. תעמוד השאלה במקומה, ותיקו זה ראשי תיבות של תשבי על אוליהו הנביא בבוא לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ואיבעיות. גם את הספקות הללו כולם יתרץ אליהו הנביא. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף נ"ו עמוד א', אילו דברים שאין להם הונאה, העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות. מבררת הגמרא, האם דין זה נאמר גם בהונאה יתירה על שטות המקח, או רק בהונאה של שטות? אבל כששיעור ההונאה הוא יותר משטות, יש בדברים אלו משום ביטול מקח. בדין הזה של ביטול מקח התבאר לאל בדף נ"ו עמוד ב' לגבי הונאה של מטלטלין, אמר רבה הלכתה הלכה היא, פחות משטות נקנה מקח, יותר על שטות ביטול מקח, שטות. בדיוק קנה, המקח חל, ומחזיר עונה את ההפרש, יחזיר המענה למתענה. אמר רב חסה, בשמו של רב חסה, באי רבי עמי, הסתפק רבי עמי, דין עונה. הרי שנינו במשנה שאין להם לעבדים שטרות, קרקעות והקדשות. אין להם דין עונה. האם דין ביטול מקח יש להם או אין להם? כלומר, אם שיעור העונה היה יותר משישית המקח, שבאדיוט ובמטלטל נתבאר לאל, ודפנו נמוד ב' שהדין הוא שהמקח בטל לגמרי, האם גם בקרקעות והקדשות המקח בטל, או כשם שאין בהם דין עונה, כך אין בהם דין ביטול מקח, וזה הספק הם, האם ביטול מקח הוא מדיני מקח טעות, וממילא, אף שדברים אלו התמעטו מדין עונה, לא נתמעטו מדיני מקח טעות, או שכיוון שאין כאן טעות בחשבון, אלא טעות בדמי החפץ, וגם לא יטעו בדבריו לומר לו שזהו שווי החפץ באמת, אין זה מקח טעות אלא עונה, וכיוון שמייתה אותם התורה מדין עונה, הרי הם ממועטים אף מדין ביטול מקח. פושט רב עמי את הספק, אמר רב נחמן, הדר חזר ואמר רב חסה, פשיט רבי עמי, פשט רבי עמי את הספק ואמר, עונה אין להם, אבל ביטול מקח יש להם. כיוון שזהו מקח טעות, ודברים אלו לא התמעטו ממנו, ולכן, אם הייתה הטעות ביותר משישית, המקח בטל. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף נ"ו במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם מותר לחלל כסף על נחושת? שאלה שנייה, לוקח דמי מעם הארץ, האם רשאי למוכרו בלי לעשרו? שאלה שלישית, המעשר מן הצוננת על החמה, האם חלה הפרשתו? כוונה לפת חמה ופת צוננת, ומדוע? שאלה רביעית, הלוקח כיכרות מן הפלטר, האם יכול להפריש מכיכרות מדפוס אחד על כיכרות מדפוס אחר? שאלה חמישית, באילו דברים אין דין הונאה? בשאלה האחרונה, האם שכירות נחשבת כמחירה לכל דין? התשובה בתוספות. אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו בדף נון וב במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב עם מפעל המשנה היומית, קביעותה שתי משניות בכל יום יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה לעילוי לשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביה שבשמיים
בשמיים. אוחזים אנו במסכת נזיר, פרק A, משנה ז', המשנה חותמת את הפרק. המשנה ממשיכה במקרה דומה של שישה אנשים שהיו מהלכים בדרך ותלו את נזירותם בדעתם על נושא מסוים. אם כל אחד מששת ההולכים בדרך ראה את הקוי או הקבי בעל חיים מסוים שהוא ספק חיה ספק בהמה, ואמר הראשון, הריני נזיר שזה חיה, אם הקוי הוא חיה, ואמר השני, הריני נזיר שזה אינו חיה, אם הקוי אינו חיה, ואמר השלישי, הריני נזיר שזה בהמה, אם הקוי הוא בהמה, ואמר הרביעי, הריני נזיר שאין זה בהמה, אם הקוי אינו בהמה, ואמר החמישי, הריני נזיר שזה חיה הוא בהמה, אם הקוי הוא גם חיה וגם בהמה, ואמר השישי, הריני נזיר שאין זה לא חיה ולא בהמה, אם הקוי אינו חיה וגם לא בהמה, אלא מין בפני עצמו, ובאו שלושה אנשים נוספים, ואמר אחד מהם לששת ההולכים בדרך, הריני נזיר שאחד מכם נזיר אם חל הנזירות על אחד מכם, ואמר השני לאותם שישה, הריני נזיר שאין אחד מכם נזיר, אם לא חל הנזירות על אחד מכם, ואמר השלישי, הריני נזיר שכולכם נזירים אם חל הנזירות על כולכם, הרי כולם נזירים, אלא שדרגת הנזירות שלהם שנויה במחלוקת, לבית שמאי הסוברים, שהנזירות חלה רק על אלו שלא התקיימו דבריהם, כולם ודאי נזירים, ואילו לבית הלל הסוברים שהנזירות אינה חלה, אלא על אלו שהתקיימו דבריהם, כולם ספק נזירים, שכן לפי האמת, הקוי הוא ספק חיה וספק בהמה וספק מין בפני עצמו, ולגבי כל אחד מהם ישנו ספק אם יתקיימו דבריו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת נזיר, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת נזיר, פרק ו', משנה א'. מפרטת המשנה את הדברים שהנזיר אסור בהם. שלושה מינים אסורים בנזיר, כלומר שלושה איסורים שונים נוהגים בו. הטומאה למת והתגלחת, גילוח שיער הראש וכן אכילת כל דבר היוצא מן הגפן. וכל היוצא מן הגפן מצטרפים זה עם זה להשלים לשיעור שעליו חייב הנזיר מלכות ואינו חייב מלכות עד שיוכל מן הענבים או משאר דברים היוצאים מן הגפת כזית. והוא הדין לשיעור שתייה שהוא בחזית. אבל משנה ראשונה סוברת שאין הנזיר חייב מלכות עד שישתה רביעית על לוג יין, וכן שיעור אכילה לדעתם הוא ברביעית. רבי עקיבא אומר, אפילו שרה פיתו ביין ויש בה בפת שיעור כדי לצרף, להצטרף עם היין להשלים שיעור של כזית, חייב הנזיר מלכות. שכן לדעת רבי עקיבא, שיעור איסורי נזיר בין באכילה ובין בשתייה הוא בחזית, ועוד סובר רבי עקיבא שיתר מצטרף לאיסור להשלים לכשיעור. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, תזיין בניסן, א' לכל המועד פסח, ובחוץ לארץ יום טוב שני של גלויות. א' לעומר, תפשין פי ד' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף נון וב. במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע. איזה השם הוא וישועתו בבריאות גופה ונורמה לי בכל מלדמי איתה. מחר, יום חמישי, טוב בניסן, בית לכל המועד פסח, תפשין פי דלת, ונלמד ידפנו זין במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים מלאים בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.